השיעור יהיה מוקדש לעילוי נשמת נפתלי בנדט בן קטריאל, שהיה תלמיד חכם, אוהב תורה, רודף אמת ואיש משפחה מסור. נודה לכם אם תלמדו לעילוי נשמתו. השיעור גם מוקדש לעילוי נשמת אהרון וחביב האוזרי וצוריאל וצפי הכהן, זיכרונם לברכה. ולהבדיל, השיעור מוקדש לרפואה שלמה ומהירה למאיר ומיכל אוזרי ומשפחתם בתוך שאר חולי ישראל, וכל מי שרוצה להקדיש שיעור, וממש בזכותו יעלה עוד שיעור לאוויר, מוזמן להיכנס לאתר סיני ושם למעלה בתפריט בתרומות. שלום לכולם, כאן אורי בריליאנט מאתר גמרא סיני, ואנחנו לומדים את דף מ"ג במסכת שבועות. נתחיל במשנה בעמוד הקודם ונסיים קצת מעל אמצע עמוד ב'. השיעור היום יהיה 18 דקות. היום נדבר על שבועות דאורייתא ונראה שני חלקים. בחלק הראשון נראה מצבים שבהם לא נשבעים את השבועות דאורייתא. בחלק השני נדבר על שבועת מודה במקצת ונראה דוגמאות לזה לגבי מלווה ולווה. אז החלק הראשון כאמור זה מקרים שבהם אין שבועה מהתורה, ולגבי זה יש במשנה שני סעיפים. סעיף ראשון זה שאין שבועה על עבדים, שטרות, קרקעות או הקדשות. למשל, לגבי שבועת מודה במקצת, אם אני תובע אותך שאתה חייב לי שני עבדים או שתי שטרות או שני קרקעות או שתי הקדשות, למשל הקדשתי שני כבשים לקורבן עולה ונתתי לך לשמור, ואתה מודה רק באחד מהדברים האלו, כלומר בעבד אחד, שטר אחד, קרקע אחת, במת הקדש אחת, בכל המקרים האלו, למרות שאתה מודה במקצת, בכל זאת אתה לא צריך להישבע. זה הסעיף הראשון, לא נשבעים על עבדים, שטרות, קרקעות והקדשות. זה סעיף ראשון, עוד מעט נראה כמה שלמות לזה. סעיף שני אומרת המשנה, זה ששבועת מודה במקצת, זה דווקא כשאנחנו מתווכחים על משהו מוגדר. למשל, אם אני תובע אותך שהבאתי לך בית מלא פירות, ואתה מודה במקצת, אז מה נחשב מוגדר ומה נחשב לא מוגדר? אז מוגדר זה שאני אומר, נתתי לך בית מלא פירות עד הזיז המסוים הזה, כלומר גובה מאוד ספציפי, ואתה אומר, מה פתאום, זה היה רק עד החלון, גם זה גובה ספציפי, אז אתה חייב שבועת מודה במקצת. אבל אם זה לא מוגדר, שאני אומר, מסרתי לך בית מלא, ואני אומר בדיוק כמה, ואתה גם כן אומר משהו מוגדר, אלא אתה אומר, לא, זה לא היה מלא, אלא היה שם בדיוק את מה שיש שם עכשיו, אז שנינו דיברנו כאן על כמויות לא מוגדרות, ולכן מחדשת המשנה שהנתבע לא צריך להישבע שבועת מודה במקצת. אלה שני הסעיפים. שוב, סעיף ראשון זה שלא נשבעים על עבדים, שטרות, קרקעות והקדשות. סעיף שני זה שמודה במקצת, זה דווקא בדברים מוגדרים. אלה שני הסעיפים העיקריים. עכשיו, בתוך הסעיף הראשון, נראה שתי תוספות. תוספת אחת, זה שאם כבר הזכרנו את הרביעייה הזאת של עבדים, שטרות, קרקעות והקדשות שלא נשבעים עליהם, אז בדרך אגב, המשנה אומרת עליהם עוד שני דברים, וזה שגם אין בהם כפל וארבעה וחמישה, כלומר, למשל, אם גנבתי עבד, או בהמה של הקדש, אני לא צריך לשלם עליה כפל, ואם טבחתי או מכרתי אותה, אני גם לא משלם ארבעה וחמישה. ודבר נוסף, הם גם לא שייכים בדיני שומרים. אם הבאתי עבד לשומר חינם, או שומר שכר, או שואל, והם איבדו אותו, הם לא צריכים להישבע או להישלם, כל אחד לפי הרמה שלו, אלא הם פשוט פטורים וזהו, אין דיני שמירה ברביעייה הזאת. עד כאן התוספת הראשונה לגבי הסעיף הראשון, ראינו עוד שני דינים ברביעייה הזאת של עבדים, שטרות, קרקעות והקדשות. התוספת השנייה לגבי הרביעייה מחזירה אותנו לנושא שלנו, שלא נשבעים אליהם, ולגבי זה נראה שתי הגבלות, כלומר שני מצבים שבהם בכל זאת אולי כן נשבעים אליהם. הגבלה אחת לגבי ההקדשות. אומר רבי שמעון, כשאני מקדיש בהמה לקורבן, אני יכול לעשות את זה בשתי צורות. אני יכול לומר, הכבש הזה לעולה, ואני יכול לומר, אני מקדיש את הכבש הזה לעולה, ואני יכול לומר, אני מקדיש כבש לעולה. כשאני אומר הכבש הזה, אני מתכוון לכבש מאוד ספציפי, ואם הכבש איכשהו הלך לאיבוד, אז אני פטור, אני לא צריך להביא כבש אחר, כי הקדשתי רק אותו. לעומת זאת, אם אני אומר, הרי עליי כבש לעולה, אז אני לא מתכוון לכבש ספציפי, ואם הבאתי אחד למקדש ובדרך הוא הלך לי לאיבוד, אז אני צריך להביא אחר. עכשיו, המקרה הראשון נקרא קודשים שלא חייב באחריותן, כי אם הוא עבד, אני פטור, ואילו המקרה השני זה קודשים שחייב באחריותן. עכשיו, אומר רבי שמעון, שמה שאמרנו שלא נשבעים על הקדשות, זה דווקא בקודשים שלא חייב באחריותן, כי זה לא שלי, זה של ההקדש. אבל אם זה קודשים שחייב באחריותן, אז אמנם זה הקדש, אבל זה גם קצת שלי, כי אם זה יאבד, אני צריך להביא אחר, וממילא, כיוון שזה קצת שייך להדיות ולא רק של הקדש, אז על זה כן נשבעים. זאת הגבלה אחת, מקרה שבו כן נשבעים. הגבלה שנייה, אומר רבי מאיר, שמה שאמרנו שעל קרקעות לא נשבעים, זה דווקא על הקרקע עצמה. אבל אם יש לי למשל גפנים מלאים בענבים, ואני תובע אותך על 10 מהם ואתה מודה בחמש, על זה כן נשבעים. אפילו שמחוברים לקרקע, הם לא נחשבים כקרקע. זה רבי מאיר. חכמים חולקים עליו ואומרים, לא נכון, גם זה נחשב קרקע, וגם על זה לא נשבעים. ועד כאן התוספת השנייה לסעיף הראשון, ראינו שתי הגבלות. שוב, רבי שמעון אמר שבקודשים שחייב באחריותן כן נשבעים, ורבי מאיר אמר שבענבים, אפילו שמחוברים לקרקע, גם כן כן נשבעים וחכמים חולקים. ועד כאן המשנה. שוב לסיכום, סעיף ראשון, לא נשבעים על עבדים, שטרות, קרקעות והקדשות, ואגב זה אמרנו שגם אין בהם כפל וארבעה וחמישה וגם לא דיני שומרים, וראינו שתי הגבלות שיש מצבים שבהם כן נשבעים. סעיף שני, לא נשבעים עודי במקצת, הדבר לא מוגדר, אלא צריך דבר שהוא במידה, משקל ומניין. ועד כאן המשנה, ועכשיו את הגמרא לגבי זה נחלק לשלושה סעיפים. הסעיף הראשון זה מקורות. מקורות למה? אז שימו לב שהגמרא כאן לא מחפשת מקורות לעיקרי המשנה, כלומר לזה שלא נשבעים על עבדים, שטרות, קרקעות והקדשות, ולזה שמודה במקצת זה דווקא בדבר מוגדר, אלא היא מחפשת מקורות דווקא לדינים שהובאו בדרך אגב, כלומר לזה שבעבדים, שטרות, קרקעות והקדשות אין כפל וארבעה וחמישה, ושאין בהם דיני שומרים. עכשיו, בגמרא זה מובא בשלושה דיונים נפרדים, כלומר דיון אחד לגבי שלושה אחים כפל וארבעה וחמישה, דיון שני לגבי שומר חינם, דיון שלישי לגבי שומר שכר, אבל כיוון שהלימודים בגמרא מאוד דומים, אנחנו כאן נאחד את כל הלימודים לדיון אחד, ואת הדיון נחלק לשלושה שלבים. שלב ראשון, מניין שקרקעות, עבדים ושטרות לא שייכים בדיני כפל, שומר חינם ושומר שכר. עכשיו שוב, כאמור, בגמרא זה בשלושה דיונים נפרדים, אנחנו כאן מאחדים אותם, וזה שבשלושת הדברים שהזכרנו הרגע, גם כפל, גם שומר חינם וגם שומר שכר, יש לימוד של כלל פרט כלל. כלומר, הפסוקים בהתחלה אומרים משהו כללי יותר, אחרי זה נכנסים לפרטים, ואחרי זה עוד פעם משהו כללי, והדין הוא שכשיש כלל פרט כלל, אז אנחנו מרחיבים רק את מה שדומה לפרטים, וכמו שעוד רגע נראה, הפרטים שהתורה מזכירה הם דברים שמטלטלים, כלומר הם לא קרקע, ולכן קרקעות בחוץ, וממילא גם עבדים בחוץ, כי עבדים הוקשו לקרקעות, וגם הפרטים הם דברים שגופן ממון, הם עצמם ממון, בניגוד לשטרות, שהשטר הוא לא ממון, אלא הוא רק מייצג ממון, ולכן גם שטרות בחוץ, וזה בעצם המקור למה שחיפשנו, שקרקעות, עבדים ושטרות לא שייכים בפסוקים אלו של כפל, שומר חינם ושומר שכר. זה באופן כללי. עכשיו רק בואו נראה את הפסוקים עצמם. אז כל הפסוקים שנראה הם אותה פרשייה בשמות פרק כ"ב, בפסוקים ו' עד ח' מדובר על שומר חינם ועל דיני כפל, בפסוקים ט' עד י"ב מדובר על שומר שכר, אז בואו נראה את הפסוקים ואת הכלל פרט כלל בכל אחד מהם. אז לגבי כפל, בפסוק ח' כתוב על כל דבר פשע, על שור, על חמור, על שה, על סלמה, על כל אבדה, אז הכלל פרט כלל זה שעל כל דבר פשע זה הכלל, כי זה אמירה כללית, אחרי זה על שור, על חמור, על שה, על סלמה, זה הפרטים, ואחרי זה על כל אבדה זה שוב כלל. יש לנו כאן כלל פרט כלל, זה לגבי כפל. לגבי שומר חינם, זה שני פסוקים לפני, זה פסוק ואב כתוב, כי תני של רעהו כסף אוכלים לשמור, אז כי תני של רעהו זאת אמירה כללית, כסף אוכלים זה הפרטים, ולשמור זאת שוב אמירה כללית, אז שוב יש לנו כאן כלל פרט כלל. ולגבי שומר שכר, בפסוק ט' כתוב, כי תני של רעהו חמור או שור עושה וכל במה לשמור, אז שוב, כי תני של רעהו זה הכלל, חמור או שור עושה זה הפרטים, וכל במה לשמור זה שוב כלל. וכאמור, כל הפרטים שהזכרנו בשלושת הלימודים האלו, שור, חמור, שה, סלמה, כסף, כלים, חמור, שור, שה, כל הדברים האלו הם א', מטלטלין, הם לא קרקע, ולכן כאמור קרקע בחוץ, ואגב זה גם עבדים בחוץ, וב', הם דבר שהוא עצמו ממון, ולכן גם שטר בחוץ. עד כאן השלב הראשון, למדנו שקרקעות, עבדים ושטרות לא שייכים בכפל, שומר חינם ושומר שכר. שלב שני, מניין שהם גם לא שייכים לא רק בכפל אלא גם בדלת והי, אומרת הגמרא, פשוט כי כשאין כפל גם אין דלת והי, כי הרי דלת והי זה תוספת על הכפל, כך הגענו לדלת והי, אבל אם אין כפל, אז זה לא יהיה דלת והי, אלא זה יהיה אחד פחות, זה יהיה ג' ודלת, ובתורה אין דבר כזה ג' ודלת, כלומר, כשאין דלת והי, אז זה כלום, אז אין לא כפל ולא דלת והי, אלא רק את הקרן, זה השלב השני בלימוד. השלב השלישי בלימוד, בינתיים דיברנו רק על קרקעות, עבדים ושטרות, מניין שגם הקדש לא שייך בכל הדברים אלו, אומרת התורה, את זה לומדים מזה שכתוב רעהו, כי גם בתחילת הפסוקים של שומר חינם וכפל כתוב כי תן איש אל רעהו, וגם בשומר שכר כתוב כי תן איש אל רעהו, וכאמור הקדש זה לא רעהו, ולכן גם הקדש מחוץ לתחום, ועד כאן הסעיף הראשון בגמרא, ראינו את המקור לדברים האגביים במשנה שבעבדים, שטרות, קרקעות והקדשות אין לא כפל, לא ארבעה וחמישה וגם לא שומר חינם ושומר שכר. זה היה הסעיף הראשון בגמרא. הסעיף השני ברבע העליון של עמוד א' זה לגבי המחלוקת במשנה על דבר שמחובר לקרקע. שכאמור ראינו במשנה שאם אני תובע אותך על 10 גפנים טעונות ענבים שמסרתי לך ואתה מודה רק בחמישה, חכמים אומרים שלא נשבע כי זה קרקע, אבל רבי מאיר אומר שנשבע כי הוא מגדיר את זה כמטלטלין. עכשיו שואלת הגמרא, אם לפי רבי מאיר דבר שמחובר לקרקע הוא לא קרקע אלא מטלטלין, אז למה דיברו דווקא על גפנים טעונות ענבים? אפשר לדבר גם על גפנים סרוקות, כלומר ריקות מענבים. מסביר רבי יוסי ברבי חנינה, מה פתאום? רבי מאיר אמר את זה דווקא על גפנים תאונות ענבים, ולא סתם תאונות, אלא שהן כבר עומדות להיבצר. ועל זה הוא אמר שכיוון שהן עומדות להיבצר, אז הן נחשבים כבר כאילו כבר בצרו אותן, ולכן הן לא כקרקע ונשבעים אליהן. אבל סתם ככה גפנים או ענבים שעוד לא עומדות להיבצר, גם רבי מאיר מודה שהן נחשבים כקרקע ולא נשבעים אליהן. ועד כאן הסעיף השני. הסעיף השלישי זה באמצע עמוד א', וזה לגבי מה שאמרנו שמודה במקצת זה דווקא בדבר שהוא במידה, משקל או מניין. וכאמור, הדוגמה במשנה הייתה שברישה, אם אני תובע אותך שמסרתי לך בית מלא פירות, ולא אמרתי בדיוק כמה, ואתה אמרת, לא נכון, זה לא היה מלא, אלא היה שם את מה שיש שם עכשיו, אז אתה פטור, כי זה לא טענות מוגדרות, אבל בסיפה, אם אני תובע אותך על משהו מוגדר, שזה היה מלא פירות עד איזה זיז מסוים בקיר, ואתה אומר, מה פתאום, זה היה רק עד החלון, אז אתה כן חייב, כי זה כבר טענות מוגדרות. זה מה שכתוב במשנה. עכשיו נשים לב שבמשנה יש שתי דוגמאות די קיצוניות לשני הצדדים. כלומר, מצד אחד ברישה דוגמה לזה שגם התובע וגם הנתבע לא מוגדרים. התובע אומר בית מלא, הנתבע אומר מה שיש שם, ובאמת פטור משבוע. מצד שני בסיפה, גם התובע וגם הנתבע כן מוגדרים. התובע אומר עד הזיז הזה, הנתבע אומר עד החלון הזה, ואז באמת חייב שבוע. זה מה שיש במשנה. עכשיו, ממילא עולה השאלה בגמרא, מה יקרה אם התובע מוגדר? למשל, הוא אומר, הבית המלא הזה מסרתי לך, שזה דבר מוגדר, ואילו הנתבע הוא לא מוגדר, אלא הוא אומר, נתת את מה שיש בבית, לך תראה כמה זה. האם במקרה כזה חייב שבועה או לא? בזה יש מחלוקת. הבאי אומר שחייב, כי מספיק לו שהתובע אומר משהו ספציפי, ולא צריך שגם הנתבע יהיה מאוד ספציפי. לעומת זאת רב אומר, פטור, כי צריך שגם התובע וגם הנתבע יהיו ספציפיים, כלומר יגידו דבר שהוא במידה, משקל או מניין. זאת המחלוקת. שוב, הבאי מחייב, לא צריך שהנתבע יהיה ספציפי, ואילו רבה פותר, ועכשיו נביא שתי ראיות לטובת רבה. ראיה ראשונה זה מהמשנה שלנו, כי אומר רבה, הרי כשהמשנה בסיפה רצתה להביא מקרה שבו הוא חייב שבועה, אז הביאה מקרה שבו גם התובע וגם הנתבע הם מאוד ספציפיים, וממילא מכאן אפשר להבין שאם אחד מהם לא ספציפי, בין אם זה התובע ובין אם זה הנתבע, אז פטור. ולכן במקרה שהזכרנו שרק הנתבע לא ספציפי, גם כן פטור. זאת ראיה ראשונה. ראיה שנייה זה מברייטה, תניה קוותי, וזה ברייטה שמביאה אוסף של מקרים של מודה במקצת, עוד מעט נראה חלק מהם בחלק חייב, בחלק פטור, ובכל אופן בסוף הברייטה היא מסיימת, כללו של דבר, לעולם אינו חייב, עד שא' שיתעננו בדבר שבמידה במשקל ומניין, כלומר שהתובע יהיה ספציפי, וב' ויודה לו בדבר שבמידה במשקל ומניין, כלומר שגם הנתבע צריך להיות ספציפי, ככה מבינה גמרת הברייטה שזה מה שהיא באה להוסיף. בכללו של דבר, וממילא יש כאן ממש ראיה מוחצת לטובת רבה ששניהם צריכים לומר דבר שהוא במידה, משקל ומניין, צריכים להיות ספציפיים, וכך באמת מכריעה הגמרא, ועד כאן עיקר הסעיף השלישי. אבל, כיוון שכבר הזכרנו את אותה ברייטה, בואו ניכנס אליה טיפה. כאמור, בתחילת הברייטה מביאה כמה מקרים, נראה שלושה מהם. מקרה ראשון זה שהוא תובע ממנו מנורה גדולה, והנתבע מודה במנורה קטנה, רק תזכרו שמנורה זה לא כמו מנורות שלנו היום, אלא איזושהי מנורת שמן, ובמקרה הזה הדין הוא שהוא פטור. ולמה? אז לפי גיליון השס יש כאן בעצם שתי סיבות. א', כי הוא לא הודע לו ממין הטענה, כמו שראינו בתחילת הפרק, שאם אני תובע א' ואתה מודה בבית, אז זה לא מחייב שבועת מודה במקצת. וסיבה נוספת זה כי זה לא מוגדר, אני תבעתי מנורה גדולה, הוא הודע במנורה קטנה, מה זה גדולה, מה זה קטנה, אין כאן הגדרה ברורה, זה לא מידה, משקל ומניין, ולכן זאת עוד סיבה שפטור, זה מקרה ראשון. מקרה שני דומה לגמרי לגבי אזורה, כלומר חגורה, תבעתי אותו באזורה גדולה, הוא הודע לי באזורה קטנה, גם כן פטור, ושוב, מאותם שתי סיבות, זה לא ממין הטענה וזה לא מוגדר, זה מקרה שני. מקרה שלישי, אם תבעתי אותך על מנורה של 10 ליטרים, והודעת לי במנורה של 5 ליטרים, כאן כבר חייב, ומיד מקשה הגמרא, מה פתאום חייב? הרי אמנם פתרנו את הבעיה של טענות ספציפיות, כאן באמת זה כן מידה, משקל ומניין, תבעתי 10, עודת ב-5, מעולה, אבל זה עדיין לא ממין הטענה. הרי תבעתי אותך במנורה אחת, ואתה עודת במנורה אחרת, אז מה פתאום חייב? מסבירה הגמרא שבמנורה גדולה או קטנה זה לא נחשב מנורה אחרת. למה? כי מנורה זה דבר שמגיע בגדלים שונים. איך? אז רב שמואל בר יצחק מסביר שמדובר כאן במנורה של חוליות, כלומר שאפשר לחבר לה עוד חלקים וכך זה נהיה יותר גדול, או מורידים חלקים וזה נהיה יותר קטן, כך שאני תבעתי אותך שהיו כמה חלקים מחוברים, ואתה הודית בפחות חלקים, ולכן זה כן עכשיו במין הטענה, זה הסבר ראשון, אבל הגמרא דוחה את זה, כי אם כן, היה אפשר לומר גם דבר דומה לגבי החגורה, גם כן שיש חגורה שעשויה מכמה חלקים, למה המשנה לא אמרה את זה? לכן הסבר שני זה שלא מדובר כאן על מנורת חוליות, אלא מנורה רגילה, איזשהו כלי ששמים בו שמן, רק שהדופן שלו יבא, ואפשר לגרר את הדופן, כלומר, לגרד חלק מהחומר של הדופן, ובזה להגדיל את הקיבולת שלה ולהפוך אותה מ-5 ליטרים ליטרין ל-10 ליטרין. וממילא, כשאני תובע אותך ל-10, ואתה מודה ב-5, אז אומנם אתה אומר שהבאתי לך מנורה אחרת ממה שאני טוען, אני טוען שהבאתי לך כזאת ואתה טוען אחרת, אבל בסוף זאת בעצם אותה מנורה, רק שאותה גירדו ואותה לא גירדו, לכן זה לא נחשב מין אחר. זה כמו שאני תובע אותך ל-10 תפוחים ואתה מודה ב-5. זה אותו מין, ולכן אתה חייב שבוע. לעומת זאת בחגורה, אומנם גם אותה אפשר לחתוך, אבל כשחותכים אותה, אז רואים את החתך. ולכן אם יש לפני שתי חגורות, אחת ארוכה ואחת חצי שחתכו אותה, אף אחד לא אומר, וואי, זה בעצם אותה חגורה, רק זה יותר ארוך. זה פשוט שני דברים שונים. זאת שלמה, זאת חתוכה. וכיוון שזה שני מינים שונים, זה לא נקרא ממין התנה, ולכן שם פטור, ולכן המשנה לא הביאה דוגמה מקבילה לגבי חגורה, שבו הוא יהיה חייב. עד כאן בסוגריים לגבי המקרים באותה ברייתא, ובזה הגענו למשנה בעמוד א', ועד כאן החלק הראשון של השיעור, נחזור על זה עוד פעם בסוף השיעור. בחלק השני אנחנו מתמקדים בשבועת מודה במקצת, והמשנה מביאה דוגמאות לזה לגבי מלווה ולווה. המקרה הוא שרובן הלווה לשימון כסף, נניח 100 שקל, ושימון הלווה נתן למלווה כנגד זה משכון, והמלווה איבד את המשכון. אז עכשיו בעצם שניהם חייבים אחד לשני. הלווה חייב למלווה את החוב, והמלווה חייב ללווה את המשכון. וכמובן אפשר לקזז, כלומר, אם המשכון שווה לסכום של ההלוואה, אז הוא חייב לו, הוא חייב לו, מקזזים, ואף אחד לא משלם לאף אחד כלום. אבל אם המשכון לא שווה לסכום, אלא או פחות או יותר, אז אחד מהצדדים תובע את הצד השני שישלם לו את הפער. ולגבי זה במשנה יש שני שלבים. שלב ראשון זה שהמלווה תובע את הלווה שישלם את הפער. שלב שני זה שהלווה תובע את המלווה שישלם את הפער. ובואו ניכנס לפרטים. אז שוב, שלב ראשון זה שהמלווה תובע את הלווה, כלומר ההלוואה כאמור הייתה 100, והמלווה טוען שהמשכון היה רק 50, אז הוא דורש עוד 50. ומה הלווה טוען? אז כאן יש שתי אפשרויות. אם הלווה טוען, מה פתאום המשכון לא היה 50, הוא היה 100, כלומר אני לא חייב לך כלום, אז הוא כופר בכל והוא פטור משבוע. אבל אם הוא מודה במקצת, כלומר הוא אומר, המשכון לא היה 100, אבל גם לא 50, אלא הוא היה 75 באמצע, ואני חייב רק 25, כך ששוב, התביעה על 50, הוא מודה ב-25, אז הוא מודה במקצת, אז ישבוע את מודה במקצת. זה השלב הראשון, מאוד פשוט. שלב שני גם פשוט, רק בכיוון ההפוך. כלומר, הלווה טוען שהמשכון היה שווה 200, וכאמור, ההלוואה 100, אז הוא תובע את הפער, 100, ואז זה תלוי מה המלווה אומר. אם המלווה אומר מה פתאום המשכון לא היה 200, אלא רק 100 ולא חייב לך כלום, אז הוא כופר בכל והוא פטור. אבל אם הוא אומר, נכון, המשכון היה קצת יותר מ-100, אבל לא 200, אלא נניח 120, ולכן אני חייב לך לא 100, אלא רק 80, אז שוב, הוא מודה במקצת וצריך להישבע. עד כאן עיקר המשנה, ולכאורה הכל מאוד פשוט. אבל מסיים את המשנה במשפט הבא. מי נשבע? מי שהפיקדון אצלו. כלומר, המלווה הוא זה שצריך להישבע, כי לא יכול להיות שניתן ללווה להישבע על משכון שנמצא בכלל אצל המלווה. נכון, הוא איבד אותו, אבל אולי פתאום למחרת השבוע הוא פתאום ימצא אותו, אולי הוא גם עבד אלינו שהוא איבד אותו. לא יכול להיות שניתן ללווה להישבע על משהו ששנייה אחרי זה המלווה יכול פתאום לשלוף את המשכון ולהוכיח שהשני שיקר או שזה השבוע המיותרת. מי שצריך להישבע על המשכון זה מי שהמשכון היה אצלו, כלומר המלווה. עד כאן המשפט האחרון במשנה, והגמרא מסבירה שעל מה המשפט הזה מדבר, לא על הסיפה, שבו הלווה תובע את המלווה, כי שם זה ברור, המלווה הוא הנתבע, ותמיד הנתבע הוא זה שנשבע את שבועת מודה במקצת. אלא על מה המשפט מדבר? על הרישה, שבו המלווה תובע את הלווה, ועקרונית מי שאמור להישבע את שבועת מודה במקצת זה הלווה, ועל זה המשנה דיברה. ומה היא אמרה? אז כאן יש שני פירושים, של שמואל ושל רבשי. שמואל אומר שבמקרה הזה מעבירים את השבועה מהלווה הנתבע אל המלווה התובע, למרות שבדרך כלל הנתבע נשבע, אבל כאן כאמור זה לא שייך, ולכן המלווה יצטרך להישבע, זה שמואל. רבשי לעומת זאת אומר, לא מעבירים את השבועה, אלא הלווה הנתבע הוא יישבע את שבועת מודה במקצת, כרגיל, אלא מה שהמשנה התכוונה זה שלפני שהלווה נשבע, קודם כל, המלווה צריך להישבע שהפיקדון באמת עבד לו, שהוא לא אצלו, וכך הסרנו את החשש שפתאום למחרת הוא ישלוף אותו, ורק אחר כך הלווה נשבע את שבועת מודה במקצת. אלה שני הפירושים, ובזה הגענו לקצת מעל אמצע עמוד ב', ועד כאן החלק השני של השיעור, נעצור כאן ונחזור על מה שראינו. עסקנו היום בשבועות דאורייתא וחילקנו את השיעור לשני חלקים. בחלק הראשון ראינו משנה שאומרת שיש מצבים שבהם אין שבועה דאורייתא, וזה א', בעבדים שטרות קרקעות והקדשות, וב', מודה במקצת זה דווקא בדבר שהוא במידה משקל ומניין, כלומר טענות ספציפיות. אגב, זה גם ראינו שבעבדים שטרות קרקעות והקדשות גם אין דיני כפל 4 ו-5 ודיני שומר חינם ושכר, ולגבי זה שלא נשבעים אליהם ראינו שתי הגבלות. רבי שמעון אומר שאם זה קודשים שחייב בחיותן אז נשבעים, ורבי מאיר אומר שאם זה ענבים שעומדות להיבצר אז אפילו שמחוברות לקרקע הם לא נחשבות קרקע וגם כן נשבעים אליהם וחכמים חולקים. זה היה במשנה. בגמרא ראינו שלושה סעיפים. סעיף ראשון זה מקור לדינים האגביים שהזכרנו, כלומר שבעבדים שטרות קרקעות והקדשות אין כפל ארבעה וחמישה ודיני שומרים, וראינו שלושה שלבים בלימוד. בשלב הראשון ראינו שלוש פעמים כלל פרט כלל לגבי כפל, שומר חינם ושומר שכר, ומשם למדנו שצריך דבר שהוא דומה לפרטים, וזה דבר שהוא מטלטל ולא קרקע, וממילא גם לא עבדים כי הם הוקשו לקרקעות, וגם דבר שהוא גופו ממון ולא שטרות. זה שלב ראשון בלימוד. שלב שני, כיוון שאין כפל גם אין ארבעה וחמישה, ושלב שלישי כתוב ראהו, ומכאן גם מוציאים הקדש, ועד כאן הסעיף הראשון בגמרא. בסעיף השני הסברנו שמה שרבי מאיר אמר שגפנים תאונות ענבים לא נחשבים קרקע למטלטלין, זה דווקא בתאונות שעומדות להיבצר, ולכן הם נחשבים מטלטלין, וחכמים כאמור חולקים. בסעיף השלישי, לגבי זה שצריך דבר שהוא במידה, משקל ומניין, שאלנו מה יקרה אם התובע טוען טענה ספציפית, כמו בית זה מלא מסרתי לך, ואילו הנתבע אומר משהו לא ספציפי, הוא אומר מה שיש עכשיו זה מה שנתת לי, הבאי אומר שחייב, כי מספיק שהתובע אומר דבר שהוא במידה, משקל ומניין, ואילו רב אומר פטור, כי צריך ששניהם יהיו ספציפיים, והבאנו שתי ראיות לטובת רבה מהמשנה ומברייתא, ואגב זה כבר ראינו את אותה ברייתא שהביאה מקרים שחייב מודה במקצת ומקרים שפטור, היא אמרה שאם אני תובע מנורה גדולה ואתה מודה ממנורה קטנה פטור, ואמרנו שיש שתי סיבות, גם כי אתה לא מודה ממין הטענה וגם כי זה לא מוגדר, זה לא מידה, משקל ומניין, אבל מצד שני אם אני תובע מנורה של 10 ליטרים ואתה מודה בחמישה, אז חייב, והגמרא הקשתה למה, כי הרי אומנם זה מידה, משקל ומניין, אבל עדיין זה לא ממין הטענה, והסברנו שמנורה גדולה וקטנה זה כן אותו מין, כי אפשר לגרד את הגדולה ולהפוך אותה לקטנה, בניגוד אגב לחגורה, וזה היה החלק הראשון. בחלק השני דיברנו על מודה במקצת, אם המלווה הלווה נגיד 100 שקל והלווה נתן לו משכון והמלווה איבד את המשכון, אז בשלב הראשון המלווה תובע את הלווה שהמשכון היה רק 50 והלווה חייב לו עוד 50, ואילו הלווה אם הוא כופר בכל, כלומר אומר שהמשכון היה 100 אז הוא לא חייב שבועה, אם הוא מודה במקצת ואומר שהמשכון היה 75 אז יש שבועת מודה במקצת. בשלב השני של המשנה זה הפוך, שהלווה תובע את המלווה שהמשכון היה יותר, וגם כאן יש את שתי אפשרויות של כופר בכל ומודה במקצת, והמשנה סיימה שלגבי החלק הראשון שהמלווה תובע את הלווה, מי נשבע? מי שהמשכון אצלו, כלומר המלווה. ומה הכוונה? אז שמואל פירש שמעבירים את השבועת מודה במקצת מהלווה אל המלווה, אל התובע, ואילו רבשי אמר, לא מעבירים, אבל לפני שהלווה נשבע למודה במקצת, קודם כל המלווה צריך להישבע שהמשכון לא אצלו, בשביל שהוא לא פתאום ישלוף אותו, ואז רק הלווה נשבע שבועת מודה במקצת. זה היה החלק השני, כל טוב.